יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת תרומה. בפרשת השבוע כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. צריך להבין למה כתוב ויקחו לי תרומה. הרי תרומה נותנים ולא לוקחים. אפשר להסביר את זה על פי הסיפור בגמרא בבבא בתרא י' א'. שם מסופר שמונבז המלך נתן מהאוצרות שלו בשנת הבצורת להרבה עניים, חילק את האוצרות צדקה לעניים. האחים שלו וכל המשפחה כעסו עליו והוכיחו אותו. אמרו לו, אבותיך השתדלו להוסיף רכוש על האוצרות. הם הוסיפו על האוצרות של אבותיהם. ומדור לדור האוצר גדל, ואתה מבזבז את האוצר. ענה להם מונבז המלך, אבותיי גנזו למטה ואני גונז למעלה. אבותיי גנזו במקום שהיד שולטת בו, שאפשר לגנוב, ואני גנסתי במקום שאין היד שולטת בו, למעלה. אבותיי גנזו לאחרים, ואני גנסתי לעצמי. זאת אומרת, מה שאני עושה זה נשאר עבורי. אבותיי גנזו לעולם הזה, ואני גנסתי לעולם הבא. אני גונז לנצח. למדנו מדבריו שהנותן צדקה גונז לעצמו, ולכן הוא לא נותן, הוא לוקח, כי הכסף שהוא נתן לצדקה הוא שמור ועומד לטובתו לנצח נצחים. ולכן מובן היטב הלשון של תורתנו הקדושה בפרשתנו, ויקחו לי תרומה. התורה מלמדת אותנו, כשאתה נותן, אתה לוקח. וכך אמר החפץ חיים, זכותו יגן עלינו, על הפסוק במדבר אי, ואיש את קדושו לא יהיו. איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. אז הוא הסביר. איש את קדושו, שאדם מקדש את עצמו, זה נשאר לו. לא יהיו, עם וב, זה בשבילו. ואשר ייתן לכהן שנותן את הצדקה, לא יהיה, זה נשאר עבורו לנצח. כפי שחזל אומרים, שבשעת פטירת האדם, אין מלווים לו לאדם לא כסף ולא זהב, ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים. והיא הצדקה שנתן בחייו. וכפי שמובא בספר חדש שיצא עכשיו, השיחה בחוקיך, ששם הוא מדקדק בלשונו של יעקב אבינו, שנדר נדר למור, יעקב אבינו נדר נדר, כך כתוב בבראשית חפחת, בכל אשר תיתן לי, אעשר אסרנו לך. לחיור היה צריך להגיד, ומכל אשר תיתן לי, מכל מה שתיתן לי, אני אעשר אותה. מה הפירוש, בכל אשר תיתן לי, אעשר אסרנו לך? אז הוא אומר, יעקב אבינו אומר, שאותו המעשר שהוא נותן, זה כל אשר תיתן לי. זה כל הרכוש האמיתי והנצרי שנשאר לי. ידוע הסיפור עם שמואל הנגיד, שהיה שר האוצר בספרד והיה עשיר גדול, ולכן הוא נקרא נגיד. האנטישמים שלא יכלו לסבול שיהודי מצליח כל כך, עשיר גדול, שר האוצר, טפטפו לשון הרע למלך שהיהודי הזה, שמואל הנגיד, יתעשר מקופת המדינה. חזקה לשון הרע שמתקבלת, ולכן המלך קרא לשמואל הנגיד, ושאל אותו, תגיד לשמואל, כמה אתה שווה? כמה שווה הרכוש הפרטי שלך? ענה לו שמואל, אני צריך כמה ימים כדי לתת תשובה. הרי כמה ימים הוא חזר בתשובה ואמר, הרכוש שלי שווה נגיד 10 מיליון דולר. המלך התרגז מאוד, כי רק הטירה שהוא גר בה שווה עשרות מיליונים, ויש לו עוד משקים ואוניות וכולו וכולו, מאות מיליונים, והוא אומר שהוא שווה רק 10 מיליון. המלך כעס מאוד, מיד עצר אותו, הכניס אותו לבית סוהר, וחתם בחותמת המלך שמעלימים את כל הרכוש של שמואל הנגיד למדינה. לאחר כמה ימים המלך נרגע, חשב לעצמו, שמואל הנגיד הוא הרי אדם חכם, הוא לא טיפש. איך הוא אמר לי 10 מיליון במקום מאות מיליונים? אולי יש כאן משהו שהייתי צריך להתבונן ולא שמתי לב לזה. שלח להביא אליו את שמואל הנגיד מהבית סוהר. שאל אותו, תגיד לי איך אתה מעיז לשקר לי ולהגיד לי דבר שכל אחד יודע שזה לא נכון? ענה לו שמואל הנגיד, כשהמלך ביקש ממני חשבון כמה אני שווה, ביקשתי כמה ימים לתת תשובה. המטרה הייתה שאני אלך לרואה חשבון שלי, וכך עשיתי, ושאלתי אותו כמה צדקה חילקתי בחיי. והחשבון יצא 10 מיליון דולר, וזה הרכוש ששייך לי. ואני אוכיח לך את זה. בכמה דקות בחתימה שלך העלמת ולקחת לי את כל הרכוש. לקחת את הכל חוץ מאותם 10 מיליון דולר שחילקתי לצדקה. את זה לא יכלת לקחת ממני. וזה הפירוש. ויקחו לי תרומה. כשאני נותן תרומה, זה לי, זה שלי, אני לוקח, זה נשאר לי לנצח. וכך אומרים חז"ל, העני הוא הנותן, והבעל הבית הוא המקבל. כפי שנאמר, יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. עוד אומרים בעלי המוסר, שעל ידי התרומה אדם קונה לעצמו אמונה ומידות טובות, כי הוא משריש בליבו שהממון פיקדון אצלו מעת השם יתברך, ולא כוחוי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ואז יוצא שעל ידי שהוא נותן צדקה, הוא מקבל הרבה יותר ממה שזה שמקבל. הוא מקבל רכוש רוחני, מידות, אמונה, התחברות עם הקדוש ברוך הוא. מאזינים יקרים, בוודאי שכל פרשת תרומה שייכת לדורנו, כי הקדוש ברוך הוא מצווה על כל אחד ואחד, ויקחו לי תרומה, קח לי תרומה מהממון שיש לך, ותן משלך לחברך, תעשה צדקה וחסד עם אחיך האביון, ואז אתה תזכה שזה יישאר לך לנצח, והלך לפניך צדקך, צדקה תציל ממוות, יהיה לך טוב בעולם הזה ובעולם הבא. הרב הקדוש השפתמת, זכותו יגן עלינו, אומר, שמכיוון שחזל אמרו בגמרא בתענית חפתת, משנכנס אדר מרבים בשמחה. לכן אמרו, באחד באדר משמיעים על השקלים, כך אומרת הגמרא בשקלים. מה הקשר? על ידי שאתה נותן מהנכסים שלך לאחר, משמיעים על השקלים, אתה נותן לבית המקדש, אתה נותן לצדקה, אתה תזכה להרבות בשמחה. מספרים שאחד העשירים נכנס לאדמו"ר הבייס ישראל מגור, זכותו יגן עלינו, ואמר לו לרבי, רבי, לא חסר לי כלום. יש לי עשירות, ילדים טובים, כולם בריאים. דבר אחד חסר לי שמחה. ענה לו הרבי מגור, כתוב, פיתחת עסקי ותעזרני שמחה. כלומר, אם אתה תפתח את כיסך ותיתן משלך ותפרנס אחרים, על ידי זה ותעזרני שמחה. על ידי זה תגיע לשמחה. היה לנו במשפחה אחד הדודים שהוא היה גאון הצדיק, רב שמעון מנשה חייקין, זכר צדיק לברכה, הוא היה רבה של עיר האבות חברון. הוא היה גיס של הזקני הרב הצדיק רבי צחוק דוד גרוסמן, זכר צדיק לברכה. הוא התמנה על ידי רבו, הצמח צדק, זכותו יגן עלינו, להיות הממונה על כולל חב"ד בחברון. בטוב ליבו העניק סכומים נכבדים למשפחות עניות, אלמנות, יתונים. ההוצאות גדלו ולא עבר זמן רב וקופת הצדקה התרוקנה. יום אחד באה אישה אלמנה שבורה ורצוצה ובכתה. אמרה לה, אין לי מה לתת אוכל לילדים. רב שמעון מנשה הצטער כל כך על המצב שלה, אבל לא מצא אפילו פרוטה לתת לה. אמר לה, יש לי הצעה. היות וכאן בחברון מחשיבים אותי לצדיק, על כן אני אתן לך פתק, בו יהיה כתוב שכל הקונה פתק זה, מובטח לו חלק שלי מעולם הבא. אלמנה בהתחלה לא הבינה את החשיבות של הפתק, אבל מה לעשות? היא לקחה את זה. היא ניגשה לאחד מעשירי חברון והראתה לו את הפתק. העשיר הזה שהבין מה קורה פה קפץ על המציאה, מיד נתן לה סכום נכבד. למוחרת הגיעה עוד אישה אלמנה, כנראה שמעה מהסיפור, בכתה על המצב שלה. גם לה הוא נתן עוד פתק, מי שיקח את זה עוד חלק מעולם הבא. ובמשך הימים הספיק למכור את כל העולם הבא, כבר, אין לי כבר כלום. גם בעולם הבא נתתי. מה לומדים מהסיפור הזה? שכדאי ליהודי לתת גם את העולם הבא בשביל לעזור לזולת. הוא בטוח שהקדוש ברוך הוא לא מקפח את הצדיקים, את אף אחד, הוא מחזיר להם עולם הבא בעולם הזה. לכן רבותיי, מאזינים יקרים, דווקא עכשיו, שנכנסים לחודש אדר, שיש בו עניין המצווה, מתנות לאביונים, ברור שהמצווה היא בפורים, אבל היסוד של כל הדבר של אדר הוא האחדות. שנהיה ביחד, נרגיש את הכאב של השני, נקיים ואהבת לרעך כמוך, כמו שאתה דואג לעצמך, לילדים שלך, כך תדאג לאחרים. על ידי זה תזכה, ויקחו לי תרומה, אתה לוקח לעצמך חסד ורחמים טוב לעולם הזה ולעולם הבא. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומר רשי, ועשו לי מקדש ועשו לשמי בית של קדושה. בית של השראת השכינה לשמי. ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם. ללמדנו שעם ישראל יקדישו בית לקדושה, שם תשרה השכינה בתוך עם ישראל. וזהו בית הכנסת. כפי שהנביא יחזקאל י"א אומר, לכן כה אמר השם, כי הרחקתם בגויים, וכי אפיצותם בארצות, ויהיה להם למקדש מעט, בארצות אשר באו שם. הגמרא במגילה חפתת אומרת הזה, ויהיה להם למקדש מעט, מה זה מקדש מעט? אמר רבי יצחק, אילו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל. השם יתברך מבטיח לעם ישראל שאף כי הרחקתם בגויים, הרחקתי אותם בגויים, אף על פי כן אני לא עוזב אותם, אלא אני הייתי להם למקדש מעט, כלומר, נותן להם בתי כנסת ובתי מדרשיים, ששם נועדים להתפלל השם וללמוד את תורתו, וכשהם יהיו שם אני אשמע את קולם, ואני מציל אותם מיד וביהם. עוד אומרת הגמרא במגילה שם, דרש רבה, זה שכתוב בתהילים, השם מעון, אתה היית לנו, מה הפירוש? מה זה המעון? אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. מאזינים יקרים, היות בבית כנסת נקרא מקדש מעט, לכן הצטווינו לנהוג בהם כבוד וקדושה, מעין קדושת האיכר. כך כתוב בשולחן ערוך, שהבית כנסת יש לו מעין קדושת בית המקדש. יש דעה מהראשונים שסוברים שנצטווינו מן התורה לנהוג כבוד ומורה בבית הכנסת. וכך כתוב בספר יראים לרבינו אליעזר ממית, זכותו יגן עלינו. ויראית מאלוקיך שהקדוש ברוך הוא ציווה שאדם נכנס לבית הכנסת או לבית המדרש שינהג בהם מורה וכבוד. כמו שכתוב, ומקדשי תיראו. וכך פוסק הרמב״ם בהלכות תפילה. זה הלשון שלו. בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגים בהם קלות ראש, כגון שחוק ושיחה בתהילה, אלא צריך להיות שמה בכבוד ובמורה. וכך אומרת הגמרא בברכות, אמר רבים ברבדה, אמר רב יצחק, מניין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבתי הכנסת? שנאמר אלוקים ניצב בעדת קהיל. ובמדרש רבה פרשת תרומה כתוב, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי לכם את התורה, את החוכמה שלי, את התורה, לפרוש ממנה איני יכול. לומר לכם אל תתלוע איני יכול. אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לשמי שאני אדור בו, שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, והבית הזה הוא בית הכנסת. בספר נגיד ומצווה לרב המקובל רבי יעקב חיים צמח, זכותו יגן עלינו, כתוב, וזה לשונו, חייב אדם להיכנס במורה לבית הכנסת, כפי שנאמר ומקדשי תיראו, שירגיש בעצמו שהוא נמצא בבית אלוקים מתברך שמו, ומכבד מלכו של עולם, והוא כותב שם, וראיתי למורי, הוא היה תלמיד של הארי הקדוש, זכותו יגן עלינו, שנזהר מאוד מאוד שלא לדבר שום דיבור חול בבית הכנסת. אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, למה נמשלו בתי כנסיות ובתי מדרשות לנחלים? ככתוב, כנחלים ניטיו. מה הנחלים נכנסים בו בתומה ויוצאים בתארה? כך בתי כנסיות ובתי מדרשות נכנסים לשם עם כתמי אבונות, מבקשים סליחה ורחמים מאבינו שבשמיים, ואז יוצאים בתארה. כי השכינה שורה בתוכו. שמרוב אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל, הוא נמצא איתם גם בגלות. איפה הוא נמצא? בתוך בית הכנסת. לכן מאזינים יקרים צריכים להיזהר מאוד, לא לדבר דיבורי חול בבית הכנסת. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, בשעת התפילה. וכך כתוב בזוהר הקדוש בפרשתנו. מי שמדבר דיבורי חול בבית הכנסת, אין לו חלק באלוקי ישראל, כי פוגם בשכינה הנמצאת בבית הכנסת, ומראה שאינו מאמין חס וחלילה שהקדוש ברוך הוא שם. רחמנא ליצלן הוא כמו כופר, הזוהר אומר, אני לא הייתי אומר, מפחד להגיד מילים כאלה. הוא כופר הכוונה בדברי הנביאים, הרי הנביא אומר, ויהיה להם למקדש מעט, אני שם נמצא. וכך כתוב בפרי מגדים, אוי להם למדברים בשעת התפילה. כי צריך לדעת, כשאתה מתפלל, אתה מדבר לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה, אתה מדבר עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לכבד. וכך כתוב בשולחן ערוך אור החיים, סימן קוף דלת, מי שמדבר בשעה שהשליח ציבור חוזר על התפילה, נקרא חוטא וגודל אבונו מנסו וגוערים בו. מאזינים יקרים, עד כמה שאני יודע, אני לא זוכר על שום סעיף שכתוב וגוערים בו, כי האבון הוא חמור מאוד. כי צריך לדעת, בורא כל העולמים נותן לנו אפשרות גם בגלות להיות איתנו, והוא בא אלינו בבית הכנסת השראת השכינה, ואם לא מכבדים, אז גדול אבונו מנסו. מסופר שפעם התווכחו הרב הקדוש רבי יאיבה מאוסטריה עם הרב הקדוש רבי פנחס מקוריץ, זכותם יגן עלינו, מה הסיבה שמתארכת הגלול הנורא הזאת כל כך הרבה זמן, ועוד לא נשענו בגאולה השלימה. מה הסיבה? אחד אמר שזה עבור הפריצות הנוראה, ואחד אמר שזה אבון הקשה של דיבור בבתי הכנסת. סיפר הגאון למוישה מדוברצין, זכר צדיק לברכה, כך הוא כותב, אביו דרש פעם בבית הכנסת על גודל האבון של דיבורים באמצע התפילה, אביו היה דיין, ואמר, שתיקה יפה בשעת התפילה, ראשי תיבות סיבה. שין יוד בית אי, שעל ידי שמירת פיו מלדבר בשעת התפילה, יזכה לסיבה טובה. באותו לילה חלם אחד המתפללים שהיה מוטל על ארץ דווי, והיה בסכנת חיים, היה בכסיסה. הוא חלם שהוא הולך מהעולם, הוא הרגיש. ואז הוא נזכר בדברי הרב שאמר, ששתיקה יפה בשעת התפילה זה סיבה לאריכות ימים. אז הוא צעק, ריבונו של עולם, אני מקבל על עצמי שאני לא אדבר יותר בשעת התפילה. ופתאום קם לתחייה. מאזינים יקרים, מאוד קשה לי להגיד את דברי רבותינו הקדושים, שעל ידי דיבורים בשעת התפילה גורמים שתינוקות של בית רבן, רחמנא ליצלן, הם נאנשים. וראינו בזמן אחרון כל כך הרבה מקרים קשים בציבור שלנו, שילדים קטנים נהרגו בכל מיני אסונות, ולכן אנחנו חייבים להתעורר בתשובה בעניין הזה שהוא כל כך פרוץ. נקבל על עצמנו, כתוב במדרש שוחר טוב, פחד פחדים, אמר רבי יוסי בן קיסמה, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגעתי 300 גם לטעונים אף וחימה, הוא פגע, הוא מצא 300 גמלים טעונים עם אף וחימה. הוא פגע בי אליהו הנביא, הוא נפגש באליהו הנביא, ואמר לי, אתה רואה, 300 גמלים של אף וחימה? למה זה? למען דמשתויה בבקנישתה, לאלה שמדברים בבית הכנסת. פחד פחדים, מה שכתוב בזוהר. לכן רבותיי, יקיריי, לפני 350 שנה, היה גזירות קשות ונוראות. אז הגאון הקדוש, בעל התוספות יומטב, רבי יומטב ליפמן, זכותו יגן עלינו, הרבה בתפילות ותעניות, ושאל שאלת חלום שיודיעו לו מן השמיים על מה באה הצרה הגדולה הזאת. השיבו לו מן השמיים, כל הצרות הן בגלל שמדברים בשעת התפילה בבית הכנסת. ולכן הוא חיבר נוסח משברך על אלה שזהירים לא לדבר בשעת התפילה. הפיצו את המשברך בכל תפוצות ישראל. זה מודפס בסידורים. וזה נוסח המשברך. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה. הוא יברך את כל מי ששומר פיו ולשונו שלא לדבר בעת התפילה. הקדוש ברוך הוא ישמרהו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. ויוכלו עליו כל הברכות הכתובות בספר תורת משה רבינו, ובכל ספר הנביאים והכתובים. ויזכה לראות בנים חיים וקיימים, ויגדלם לתורה ולחופה למעשים טובים. ויזכה לעבוד את השם אלוקנו תמיד באמת ובתמיד, אמן ואמן. מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים עכשיו לחודש אדר, חודש שמרבים בו בשמחה, חודש שבו יתקיים ונהפוך הוא אשר איש לא תועה היהודים אימה בסויניהם, חודש של קבלת התורה באהבה, יהי רצון שנרבה בו בשמחה ובאמונה, ובקבלת התורה באהבה, ונקבל על עצמנו לא לדבר בבית הכנסת, לא לדבר בשעת התפילה, נזכה שתפילתנו תקבל לרצון לפני אדון כל, ונזכה לגאולה השלימה. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל